שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ה במסכת סנהדרין, באתר sinai.org.il, דף ימי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בכ"ד עמוד ב'. הנושא שלנו היום זה עדים ודיינים פסולים, אבל לפני שנראה את המשנה עצמה, נקדים הקדמה. הקדמה כאן תהיה של 2 דקות ונתייחס רק לרש"י. באתר עצמו אנחנו נוסיף קובץ עם עוד הקדמה שבה נתייחס גם לראשונים אחרים, והיא תהיה בערך 3 דקות. בכל אופן, ההקדמה תעזור לנו לא רק לדף הזה, אלא גם לדפים הקרובים, ונתחיל. כבר בדף הקודם נפגשנו עם שני סוגים של דיינים פסולים. אחד זה רועי בקר, שזה דין מיוחד בדיינות שהוא לא יודע לדון בדיני תורה, אז הוא פסול. והשני זה היה אבא, כלומר פסול של קרוב משפחה, זה פסול גם בדיינות וגם בעדות. היום נפגוש סוג פסול שלישי שהוא גם בעדות וגם בדיינות, וזה מבוסס על הפסוק אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. איזה סוג פסול הפסוק הזה כולל? בשביל להבין את זה נראה שתי סוגיות בשני הדפים הבאים. נתחיל עם דף כ"ז עמוד א', שם יש מחלוקת בין אביי לרבה על מה הדגש בפסוק הזה. לפי אביי, הדגש הוא על המילה רשע, כלומר כל מי שמוגדר כרשע, שזה בעצם מי שעובר על איסור לאו שחייבים עליו מלכות, הוא פסול לעיד מהתורה. זה דעת אביי. לעומת זאת, רבה מדגיש גם את המילים עד חמאס. הפשט של חמאס זה גזלן, אבל הראשונים מרחיבים את זה מעבר לגזלן ממש. אנחנו בהקדמה הזאת נלך רק לפי רשי, שלפי רב אנחנו פוסלים לעדות כל מי שעובר על איסור בשביל תאוות ממון, כי אז אנחנו יודעים שאי אפשר לסמוך עליו שהוא לא יעיד לשקר גם כן בשביל תאוות ממון. זה בסוגיה בכ"ז עמוד א'. בסוגיה בכ"ו עמוד ב' אנחנו נפגשים בעוד מחלוקת, הפעם בין רב נחמן לרב ששת. הנושא שם זה מישהו שהוא חשוד על עריות, האם זה פוסל אותו מלהיות עד או לא? רב ששת אומר שזה פוסל אותו, ורב נחמן אומר שזה לא פוסל אותו. איך נשלב את זה עם מחלוקת אביי ורבה? אז לפי אביי שאומר שכל מי שעובר על איסור תורה צריך לפסול אותו, אז פה ברור שצריך לפסול אותו. לעומת זאת, לפי רבא שאומר שאנחנו פוסלים דווקא כשיש פה איזושהי תאוות ממון, אז בעריות אין תאוות ממון, ממילא לא נפסול אותו. אז יוצא לכאורה שרב ששת הוא כמו אביי ולכן הוא פסול, ורב נחמן הוא כמו רבא ולכן הוא לא פסול. בהקדמה המורחבת יותר נאמר למה גם רב ששת יכול להסתדר עם רבא. אז זה הסוגיה בכ"ו עמוד ב', ועכשיו ניגש לסוגיה שלנו בכ"ד עמוד ב' במשנה. המשנה מביאה אוסף של פסולים לעדות ודיינות שהם פסולים רק מדרבנן. למה רק מדרבנן? כי כאן לא מדובר על אדם שעבר על איסור תורה גמור, אלא רק מדרבנן, או במקרה שנראה עוד מעט של שביעית, הוא עבר על איסור עשה, לא על איסור לאו. ובמקרה כזה שזה לא איסור לאו, אז פה לפי כולם, אפילו לפי אביי, אפשר לפסול רק אם ראינו שהוא חטא עם משהו שיש לו איזשהו קשר לתאוות ממון, כי אז אנחנו חוששים שהוא גם ישקר בשביל זה. אז המשנה תביא עכשיו 4 מקרים שיש בהם חטא של תאוות ממון, אבל הם לא גזל ממש, הם רק קרובים לגזל. אז מי הם אותם חשודים על ממון שהיום נפגוש? אז במשנה נפגוש את משחק בקובייה, מלווה בריבית, מפריחי יונים וסוחרי שביעית. בגמרא אחר כך נפגוש גם את מוכרי טרפות. בהמשך הגמרא נראה שלחזל היה גל שני של גזרות, והם גזרו על עוד מקרים שהם לא גזרו עליהם בהתחלה, נפרט על זה בהמשך. אז אנחנו מתחילים את המשנה. אומרת המשנה, משחק בקובייה, מלווה בריבית, מפריחי יונים וסוחרי שביעית, כולם פסולים לעדות. לגבי משחק בקובייה, אומר רב יהודה, שזה דווקא אם זה העבודה שלו, אבל אם יש לו עבודה אחרת, אז הוא לא פסול, עוד מעט נסביר למה. אז זה המשנה, ועכשיו הגמרא תדון במקרים האלו אחד אחד. אז המקרה הראשון היה משחק בקובייה, כלומר משחקי הימורים עם קוביות. מה הבעיה בזה? אז רמי בר חמה אומר שזה קשור באמת למה שדיברנו עד עכשיו, אדם שחוטא בהקשר ממוני, כלומר זה סוג של גזל. למה זה סוג של גזל? כי יש בזה אסמכתה, עוד רגע נראה מה הכוונה. רב ששת אומר שפה יש סיבה אחרת שהיא לא קשורה לממון, אלא שאינם עוסקים ביישובו של עולם. כלומר, זה אנשים שמושבי קרנות ומשחקים בקוביות, וממילא, מן הסתם, הם גם לא בקיאים בדיני תורה והם לא יכולים לדון, כמו שראינו לגבי רועי הבקר במשנה הקודמת. אז זה המחלוקת, אבל עכשיו צריך להבין במה הם נחלקו. אז מה זה בעצם הסמכתה? הסמכתה זה שאדם מתחייב למשהו, אבל הוא לא לגמרי התכוון לזה. ממילא, כשהשני לוקח לו, אז השני עובר על סוג של גזל. אז לפי רמי בר חמה, משחק בקובייה זה אסמכתה, לפי רב ששת זה לא אסמכתה. מה המחלוקת? מסביר רש"י שלפי רב ששת זה לא אסמכתה, כי אסמכתה זה דווקא כשאדם מתחייב למשהו שהוא בטוח שהוא לא יצטרך לתת אותו. כמו למשל, אדם שאומר, אם אני לא אחזיר לך את החוב עד עוד חודש, אז אני אתן לך פי 10. הוא אומר את זה כי הוא לא חושב שזה יקרה, זה נקרא אסמכתה לפי רב ששת. אבל במקרה של משחק בקובייה, הרי הוא יודע שהוא יכול להפסיד, ובכל זאת הוא שיחק. אז ההתחייבות שלו היא כן התחייבות, זה רב ששת. לעומת זאת, רמי בר חמה אומר שכל מצב שאדם מתחייב על הספק והוא מקווה שזה בעצם לא יקרה, אז לא הייתה לו באמת גמירות דעת, ולכן זה אסמכתה. בכל אופן, אלו שני הפירושים למשחק בקובייה. רב ששת, שהם לא עוסקים ביישובו של עולם, ורמי בר חמה, כי זה אסמכתה. עכשיו אומרת הגמרא שיש נפקמינה בין שני הסברים האלו. אם אותו אדם עובד בעוד עבודה, אז לפי רב ששת, הוא כן עוסק בשבוע של עולם, אז הוא קשר לעדות. לעומת זאת, רמי בר חמה יגיד שהוא עדיין משחק בקובייה, וזה גזל, והוא עדיין פסול לעדות. ולפי זה גם יסבירו אחרת את רב יהודה במשנה שלנו, כי רב יהודה במשנה במפורש אמר שאם יש לו עוד עבודה, אז הוא קשר לעדות. אז רב ששת שמסכים עם רב יהודה במשנה, הוא מפרש, רב יהודה מפרש את דעת רבנן. כלומר, בעצם כולם מסכימים שאם יש לו עוד עבודה, הוא קשר לעדות. זה לפי רב ששת. לעומת זאת, רמי בר חמה יאמר שזה מחלוקת תנאים. כלומר, באמת רב יהודה הוא כמו רב ששת, שהבעיה כאן זה שהוא לא עוסק בישובו של עולם, אבל תנא קמא סובר שהוא פסול בגלל שזה אסמכתא, ואז גם אם הוא עוסק בישובו של עולם, הוא עדיין פסול. אז זה היה המקרה הראשון במשנה משחק בקוביה. עכשיו המקרה השני במשנה, אנחנו ברבע העליון של עמוד א', מלווה בריבית. כאן ברור שמדובר באדם שחוטא בגלל תאוות ממון, אז ברור שהוא פסול לעדות, אבל רב המחדש שלא רק המלווה פסול אלא גם הלווה, כי בעצם גם הוא חוטא בשביל תאוות ממון כי הוא צריך את הכסף, וגם ללוות בריבית אסור מהתורה. ובסוגריים הגמרא מביאה מקרה שבו רב דווקא כן האמין לעד שלכאורה נתן ריבית, כי מדובר בעד שמעיד על עצמו שהוא נתן ריבית לפלוני. אז אומר רבא, אם באמת היינו מאמינים לו שהוא נתן ריבית, אז הוא לא היה יכול להעיד, ואז ממילא גם לא היינו מאמינים לו, אבל פה עושים פלגינן דיבורה. כלומר, אנחנו מאמינים לחצי ממה שהוא אמר, לגבי עצמו אנחנו לא מאמינים לו, כי אדם קרוב אצל עצמו והוא לא יכול להעיד על עצמו, כמו שראינו בדף ת', אבל לגבי מה שהוא מעיד על השני, שהשני לקח ריבית, את זה הוא כן נאמן להעיד. בכל אופן, עד כאן המקרה השני של ריבית. עכשיו, באמצע עמוד א', הגמרא מביאה מקרה נוסף שהוא לא מוזכר במשנה, וזה מוכרי טרפות. רב נחמן אמר שהוא פסול לעדות. אסמה מסביר שגם זה קשור לתאוות ממון, כי למה הוא מוכר טרפות? בשביל לא לזרוק אותם לפח. אז ממילא ברור שהוא פסול לפי כל השיטות, ובאמת רב נחמן פסל אדם כזה, אבל מה שקרה באותו סיפור זה שאותו שוחט התחיל לגדל שיער וציפורניים, כלומר הוא ניבל את עצמו, ובזה הוא בעצם הראה שהוא חוזר בתשובה, אבל רב אמר לא לסמוך עליו כל כך מהר. מתי נדע שבאמת הוא חוזר בתשובה? רק אם הוא ילך למקום אחר, כך נדע שהוא לא עושה את זה בשביל לעשות עלינו רושם, ושם נראה שהוא מתנהג עם המון כמו שצריך, כלומר שהוא ימצא אבדה גדולה והוא ישיב אותה, או שיהיה בידו איזושהי טרפה מאוד יקרה והוא יזרוק אותה לפח ולא ימכור אותה, רק כך נדע שהוא באמת חזר בתשובה. אז זה לגבי מוכרי טרפות, ועכשיו 10 שורות מלמטה אנחנו עוברים למקרה הבא במשנה שזה מפריחי יונים. מה זה מפריחי יונים? גם פה יש מחלוקת בגמרא. בבבל פרשו שזה משהו מאוד דומה למשחק בקוביה, כלומר הם עושים הימורים על תחרויות של יונים. לעומת זאת רבי חמה בראשיה אומר שזה יותר קרוב לגזל ממש, הוא אומר שזה ערה. מה זה ערה? שהוא שולח איזושהי יונה שהיא מצליחה לקבץ סביבה יונים מכל האזור, וככה היא מביאה לו יונים של אנשים אחרים. אם כך, למה זה לא גזל ממש וזה רק פסול דרבנן? כי מדובר פה שהיונים שהיא מצליחה לאסוף איתה מהשובחים שבסביבה, זה יונים כאלו שהם לא באמת היו שייכים לאותם שובחים, אלא גם אליהם הם הגיעו מאזור. אבל בכל זאת, מפני דרכי שלום, כלומר שלא יהיו מריבות, רבנן תקנו שיונה שמגיעה לשובח של מישהו אז היא שלו, ולכן בזה שהוא אוסף את היונים כך, אז הוא עובר על גזל מפני דרכי שלום, ולא על גזל ממש מדאורייתא, לכן זה פסול דרבנן. אז שוב, בבבל אמרו שזה הימורים כמו משחק בקוביה, ורבי חמה אמר שזה גזל מפני דרכי שלום. למה הם לא אמרו אחד כמו השני? אז בבבל לא אמרו כמו רבי חמה, כי זה רק גזל מפני דרכי שלום, זה לא גזל ממש, והם אמרו שאדם שעובר על איסור כזה, זה עוד לא אומר שהוא חשוד גם להעיד לשקר, לכן הוא לא פסול לעדות. ולמה רבי חמה לא אמר שזה הימורים כמו שאמרו בבבל? כי אם זה הימורים, אז כבר יש מקרה כזה במשנה, משחק בקוביה, למה צריך לומר את זה פעמיים? אז מה בבל יענו על זה? אומרת הגמרא, צריך לומר את זה פעמיים, יש פה צריכותה. עכשיו, הצריכותה שהגמרא תביא זה רק בהנחה שאנחנו מבינים שהסיבה של משחק בקוביה והימורים בכלל זה בגלל הסמכתה, כמו שאמרנו מקודם. אבל אם נאמר כמו רב ששת שזה בגלל שהם לא עוסקים ביישובו של עולם, אז באמת אין צריכותה וסביר שרב ששת יסכים עם רבי חמה שמפריחי יונים זה בגלל גזל מפני דרכי שלום. בכל אופן, מה הצריכותה בהנחה שהאיסור כאן זה הסמכתה? אז הצריכותא היא כמו סברה שאמרנו מקודם במחלוקת האם בכלל יש פה אסמכתא או לא. מה אמרנו? שככל שזה משהו שאדם בטוח שהוא לא יצטרך לשלם, זה יותר אסמכתא. ממילא אם היינו מביאים רק אחד מהמקרים, משחק בקובייה ומפריחי יונים, היינו חושבים שאולי דווקא שם אנשים בטוחים שהם יזכו. לכן זה אסמכתא. אבל במקרה השני שאין סיבה שהם יחשבו שהם ינצחו ובכל זאת הם מאמרים, אז פה הם כבר כן גמרו את דעתם וזה לא אסמכתא. למה שהם יחשבו שהם ינצחו? אז במקרה של הקובייה היכולת שזה איכשהו תלוי בכישרון של האדם, ובמקרה של היונים, בשביל שהיונים יעופו יותר מהר, הם יהיו מקישים על לוחות מעץ. אז האדם חושב שהוא יודע להקיש טוב מאוד על אותם לוחות, ולכן היונה שלא תנצח, ולכן אולי דווקא שם זה אסמכתא. בכל אופן, לפי הפירוש של בבל, זה אסמכתא בשניהם, גם במשחק בקובייה וגם ביונים. ועכשיו אנחנו בשורה החמישית בעמוד ב', הגמרא מביאה ברייתא ארוכה שממנה היא רוצה להקשות על הפירוש של רבי חמא ברושעיה, שהוא אמר שמדובר פה על ערה, כלומר יונה שאוספת יונים אחרים וזה גזל מפני דרכי שלום. מה יש בברייתא הזאת? הברייתא מביאה את כל המקרים של המשנה שלנו, ועל כל מקרה היא מרחיבה קצת את היקף האיסור, והיא גם אומרת מתי נדע שאותו אדם חזר בתשובה, רק אם הוא לגמרי לגמרי יעזוב את דרכו בצורה אקטיבית, לא רק בצורה פסיבית. בכל אופן, מה שמעניין אותנו כרגע זה מה שהברייתא אומרת לגבי מפריחי יונים. אומרת הברייתא זה לא רק ביונים, אלא גם בבהמות. ואומרת על זה הגמרא באמצע עמוד ב', אפשר להבין שעושים תחרויות עם בהמות. אבל איזה בהמה יש ששולחים אותה ויוספת עוד בהמות סביבה, כמו שאמרנו לגבי היונה? אומרת הגמרא, יש, שור הבר עושה בדיוק את זה. אז לכן, מהברייתא הזאת אין לנו ראיה נגד רבי חמא. עכשיו בסוגריים, כיוון שכבר הבאנו את הברייתא, מהר נפרט מה היא אומרת. אז הברייתא אומרת שמשחק בקובייה זה לא רק בקובייה מקצועית, אלא גם מי שמשתמש בקליפות של אגוזים, ואיך נדע שהוא חזר בתשובה רק אם הוא שובר את הקוביות והוא לא משחק אפילו בלי כסף. לגבי מלווי בריבית, הברייתא מוסיפה, כמו שאמרנו מקודם, שגם הלווה פסול, ואיך נדע שהוא חזר בתשובה אם הוא קורא את השטרות, ושהוא לא מלווה או לווה בריבית אפילו עם גוי. לגבי מפריחי יונים כבר אמרנו שהברייתא מוסיפה שזה לא רק יונים אלא גם שאר בהמות וחיות, ואיך נדע שהוא חזר בתשובה אם הוא ישבור את הציוד שבו הוא משתמש בשביל להפריח את היונים, ולפי רבי חמא שהכוונה היא שזה יונה שאוספת יונים אחרות, אז נדע שהוא חזר בתשובה אם הוא לא עושה את זה אפילו באזור שבו אין יונים אחרות כמו במדבר. לגבי סוחרי שביעית, כלומר אדם שסוחר בפירות שביעית ולא רק אוכל את זה לתצרוכת ביתית, הברייתא רק אומרת איך נדע שהוא חזר בתשובה אם בשמיטה הבאה הוא לא עושה את זה, אבל רבי נחמיה דורש משהו יותר אקטיבי, אז הוא אומר שזה לא מספיק, אלא שבשמיטה הבאה, אפילו את מה שמותר לו לקחת הביתה, הוא הולך ומחלק לעניים. אז סיימנו לפרש את הברייתא ואת המקרים במשנה שלנו, ועכשיו אנחנו באמצע עמוד ב', הגמרא מוסיפה גל חדש של גזרות דרבנן. אומרת הברייתא, רבנן גזרו מאוחר יותר גם על הגזלנים ועל החמסנים. מה זה גזלנים וחמסנים, ולמה הם לא גזרו בהתחלה ורק גזרו בהמשך? אז לגבי גזלנים מסבירה הגמרא שזה מישהו שגוזל מציאה שמצא אחרי שוטה וקטן. אחרי שוטה וקטן לא יכול באמת לזכות בדברים וזה רק שלא מפני דרכי שלום. אז לפי רבי חמא שאמר שגם מפריחי יונים זה בגלל דרכי שלום, אז צריך לומר שבהתחלה לא גזרו כי זה לא היה מצוי, אבל אחרי זה גזרו כי זה בדיוק כמו מפריחי יונים. לעומת זאת, לפי בבל שאמרו שדרכי שלום זה לא סיבה טובה, כנראה שזה היה רק בהתחלה. אבל אחרי זה באמת פסלו אנשים שעוברים גם על גזל מפני דרכי שלום, גם לגבי מציאת חרש שוטה וקטן, וממילא נאמר שלפי אותה גזרה, גם לפי בבל מי שעושה ערה, כלומר אוסף יונים, גם הוא יהיה פסול לעדות. ולמה באמת גזרו? כי סוף סוף הוא עובר על איסור בשביל ממון, אז אי אפשר לסמוך עליו. זה לגבי גזלנים. לגבי חמסנים, זה אדם שנותן כסף ולוקח משהו, אז בהתחלה לא גזרו, כי זה שהוא לוקח ממנו בפועל, יש לו גמירות דעת, כי סוף סוף הוא מקבל איזה כסף. אבל בסוף גזרו לפי ההסבר של היד רמה, כי אותם אנשים שעושים את זה גם יכולים לעשות הפוך, הם קודם כל יחטפו ואז יזרקו לו את הכסף, ובמקרה כזה זה גזל גמור וברור שהם פסולים, לכן פסלו גם במקרה שזה לא גזל גמור. זה לגבי חמסנים, ועכשיו בשורה השנייה בשורות הרחבות בעמוד ב' נוסיף עוד כמה מקרים, שאחרי זה גזרו גם על רועי צון וגבאים של מס ומחס. למה? לגבי רועי צון זה כי יש להם נטייה לראות את הצון שלהם בסודות של אחרים, אז הם עוברים על גזל. בהתחלה לא גזרו כי חשבו שזה בטעות, אבל כשראו שהם עושים את זה בכוונה אז גזרו על כל רועי הצון, ואומר רב יהודה אפילו שאין לנו ראיה שהוא עשה את זה. אגב, אומרת הגמרא שזה לא אותו פסול שדיברנו עליו במשנה הקודמת של רועי צון, כי במשנה דיברנו על פסול לדיינות, ששם הכוונה היא רועי צון שהם פסולים בגלל שהם לא בקיאים בדיני תורה. כאן אנחנו מדברים גם על פסול לעדות שהוא פסול בגלל גזל. זה לגבי רועי צון. לגבי אלו שגובים את המס ואת המכס, למה בהתחלה לא גזרו להם? כי לא ידעו שהם לוקחים לעצמם, אבל ברגע שראו שהם לוקחים גם לעצמם, אז גזרו להם. פה אומר רב יהודה, בניגוד לרועי צון, אנחנו רק גוזרים על מי שאנחנו יודעים שלוקח לעצמו יותר ממה שצריך, ולא פוסלים סתם כך כל גובה מכס. ובהקשר הזה מביאה הגמרא סיפור על גובה מכס שהוא באמת היה כשר, וזה אבא של רבי זיירא, ורואים שהוא היה כשר בשני דברים. קודם כל שהוא ניסה להעלים מהמלך את הכמות האמיתית של התושבים בעיר בשביל שכך העיר ישלמו פחות מיסים, ודבר שני, לפני שהוא נפטר הוא ביקש להחזיר כסף למישהו שהוא לקח ממנו מיסים ובסוף הסתבר שהוא לא היה צריך ולכן הוא רצה להחזיר. ובזה הגענו לשורה הרביעית בקו"ב עמוד א'. נחזור אומר על מה שראינו היום. התחלנו את השיעור עם הקדמה שלפי אביי כל אדם שעובר על איסור לאו שיש בו מלכות הוא פסול לעדות ולדיינות. לפי רב זה דווקא אם זה קשור לתאוות ממון לפי רש"י. במשנה דיברנו על פסולים דרבנן כי הם לא עברו על גזל ממש אלא על משהו שהוא קרוב לגזל. לגבי משחק בקובייה ראינו בינינו מחלוקת האם זה בגלל שזה אסמכתה או כי הוא לא עוסק ביישוב העולם, נפקמינה זה אם יש לו עוד עבודה. לגבי מלווה בריבית הוספנו שגם לווה בריבית אסור. הגמרא הוסיפה שגם מי שמוכר טרפות פסול לעדות. לגבי מפריחי יונים גם כן ראינו מחלוקת האם זה גם הימורים וזה בגלל אסמכתה, ואז ראינו צריכות למה צריך גם את זה וגם משחק בקובייה, או שזה בגלל שאותה יונה לוקחת יונים אחרות ועובר על גזל מפני דרכי שלום. אחר כך ראינו ברייטה שלא רק ביונים אלא גם בבהמות הפסול הזה שייך, ובסוף אמרנו שזה שייך לפי שתי הבנות. אחר כך הוספנו גם גזלן מחרש שוטה וקטן, שזה גם מפני דרכי שלום, כלומר שבסופו של דבר לפי כולם יש פסול של מפני דרכי שלום. חמסנים אפילו שהוא נותן כסף, רואי צון אפילו שאנחנו לא יודעים שהם גוזלים בפועל, וגובי מס ומחס רק אם אנחנו יודעים שהם לוקחים שלא כדין, וגובי מס ומחס רק אם אנחנו יודעים שהם לוקחים שלא כדין, כל טוב.